מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 288 של הרוורסים פלטפורמה, וזה פרק מספר 21 של הקרבורטור, התאריך היום 29 לדצמבר 2015, אוטוטו נגמרת השנה, ולכבוד זה הבאנו את נתי שלום. היי נתי.
אהלן, מה נשמע?
אהלן, אהלן.
מעולה, אנחנו מקליטים באולפן שלנו, הביתי בבית של אורי, בפרדס חנה. שוב אנחנו עם שלושה מיקרופונים, עם מיקסר נהדר, עם הרבה תה, ונתי, בוא אני אתן לך, למי שבמקרה לא היה בכוכב הזה בשנים האחרונות, תציג את עצמך בקצרה ואז נציג את הנושא. אז בבקשה נתי.
אוקיי, אני עושה את זה בקצרה באמת. נתי שלום, פאונדר של גיגה ספייסס מזה 15 עוד מעט 16 שנה, החל משבוע הבא. ומתעסק הרבה בעולם של קלאוד וביג דאטה.
אוקיי, אז נתי הוא בעצם אורח די קבוע אצלנו, אנחנו הקלטנו את סדרת הקרבורטור, כמו שאמרנו, זה כבר הפרק ה-21 בסדרה, ולא מזמן יצאנו לעשות סדרה, במסגרת הסדרה הזו, יצאנו לעשות תת סדרה של תת סדרה, של ספקי עננים, ויצאנו לדבר עם לא מעט ספקים, כגון אמזון, מייקרוסופט, קצת גוגל וקצת דיג'יטל אושן וגם כאלה שעושים זאת בעצמם כדוגמת אאוטבריין. ושם סקרנו, עשינו ככה סקירה רוחבית. וחשבנו לצאת ההזדמנות הזו של הפודקאסט הזה גם לעשות קצת סיכום של דברים שדיברנו עליהם, וגם כיוון שזה סוף השנה לדבר על התחזיות, תחזית ל-2016. אז זהו. אז
מה אומרת התחזית לגבי העננים?
כן, כן. מה, כן, האם יהיה מעונן
ב-2016? אגב, בסוף שבוע אמור להיות סערה, מן הסתם וגלים, אז אם אתה בענייני הקייקים, אז
אני לא יודע, אני אבדוק באמזון.
אם יש גלים.
כן. זהו, אז כזה קצת לפני שהתחלנו לדבר, נתי הציג תזה מאוד מעניינת של המפתח כאיש אופנה. אז בוא תספר לנו קצת על מה זה אומר.
כן, אז אני חושב שאני אולי אקח צעד אחורה ואני אגיד לך למה בכלל זה מעניין ולמה הגיעה השאלה. כי בעצם
אולי כי יש דוגמניות.
גם כי יש דוגמניות, אבל אני חושב שיותר מעניין
ודוגמנים, רק לצורך השוויון בין המינים.
אז אתה נהיית עכשיו, איך קוראים לה, חברת כנסת, התיקון של חברת כנסת,
מרב מיכאלי. וחברי הכנסת.
אז אני חושב שהשאלה בעצם מסתובבת סביב מה באמת מפתחים רוצים מענן, נקרא לזה ככה, וניתוח של כל מיני תשובות שניתנו לשאלה הזאת על ידי כל מיני שחקנים שונים, שאחד מהם זה כל מיני שחקני פאס, הירוקו לייק פאס. אפשר היה לראות בפודקאסטים הבדל מאוד גדול בין אמזון לאז'ור, בתפיסה שלהם את מה המפתח של הענן רוצה, ואתה ממש ראית הבדלי גישה מאוד, מאוד מובהקים בגישה שנובעת מתפיסת עולם למה המפתח הזה רוצה. וזה עורר לי את הסקרנות לנסות ככה לקחת איזשהו צעד אחד אחורה ולראות, ולנסות לראות בפרספקטיבה, ואני נורא אוהב אנלוגיות, כמו שאתה יודע, כדי לעשות את הדמיה של...
כן, אז השאלה היא בעצם מה מפתחים רוצים, ואנלוגיה לעולם האופנה, ולמה זה קשור לעולם האופנה, בואו נסגור את הנקודה הזאת.
יפה, אז בעצם אני חושב שעברנו ממצב שבו היה עולם שבו כמות האופציות של דאטאבייסים, של, במיוחד אגב, של דאטאבייסים, של פריימורקים, שהיה מספר מאוד מצומצם, ותהליך הבחירה היה מאוד מתודי של תיקח 2-3, תעשה ביניהם השוואה ותחליט, עם פרוסס מאוד יחסית מורכב ומסודר, למצב שבו אנחנו עוברים לעולם של פלנטי, מה שנקרא, שבעצם בעולם של פלנטי יש לנו הרבה אופציות שכבר לא ברור לגמרי מה ההבדל ביניהם. ועכשיו אנחנו נדרשים לבחור בין עשרות דאטאבייסים ומאות דאטאבייסים, בין עשרות פריימורקים ומאות פריימורקים במובייל ובווב.
כלומר, אם בעבר הייתי צריך להחליט בין MS SQL לבין אורקל, היום יש לי כנראה כמה עשרות או מאות דאטאבייסים, בנוסף כמובן אלה שכבר היו פעם.
נכון.
סוגים מסוגים שונים,
ברנדים שונים של אותו סוג.
ברנדים שונים, וזה גם משתנה, וזה גם נוספים כל הזמן, וזה דינמי נורא, וברור שבעולם כזה, התהליך בחירה הופך להיות אחר לגמרי מאשר העולם הקודם. ולמה זה חשוב? כי אתם תראו אחרי זה, כשנעשה את ההשוואה של הגישות השונות, אז ההבנה הזאת, אתה רואה שהיא לא חלחלה עדיין להרבה מאוד מהיצרנים ומהרבה מאוד מהתעשייה, למעט שחקן אחד אני חושב. ואם אני חושב שוב פעם על עולם האופנה, ולקחתי את הדוגמה למה נבחר אנדר ארמור ולא נייק, במקרה שלי נבחר אנדר ארמור, אני לא יודע להסביר את זה בפיצ'ר פונקשנס, אני לא יכול לבוא להגיד, יש להם פיצ'ר כזה ואיכות הבאדי כזאת, אני יכול לבוא להגיד, וואלה, מרגיש לי טוב. זה בערך תהיה התשובה שאני אגיד.
או אני אדם של.
של, או אם אני משייך את עצמי, נכון. במיוחד אגב, אני חושב, צעירים יגידו את הדברים האלה, שהם מזדהים עם דוגמניות מסוימות, ורואים את התמונות באינסטגרם, ואיכשהו...
או דוגמנים.
או דוגמנים.
הרבה, אבל גם ברנדים עושים עבודת שיווק בהתאם. אנחנו מכירים את זה, אנדרואיד או אייפון.
נכון, נכון מאוד. אז באמת נהיית, זה נהיה דת, סוג של דת מסוימת, ואתה משתייך למחנה מסוים, ובאמת אנדרואיד ואייפון זה דוגמה טובה, אבל המעניין הוא שהבחירה היא כבר לא פיצ'ר פונקשנס. זו אני חושב הנקודה החשובה. עכשיו אם אני אתן את המקבילות של...
כלומר, זו בחירה של אופנה, זה לא בחירה של פיצ'רים.
שהיא הרבה יותר דומה לאיך שאנחנו בוחרים פריט אופנה, בהרבה מאוד מאפיינים. ומפה, ברגע שמבינים את זה, אני חושב שאפשר להבין את עולם המפתח היום, ואת צורת הבחירה שלו, ולנתח אותה בצורה אחרת לגמרי, לאיך שהתרגלנו לחשוב עליה עד עכשיו.
אבל מה שאתה אומר זה בעצם, כשמפתח עושה בחירה של תשתית, או דאטאבייס, או לא משנה פרימורק, שהוא רוצה לעבוד איתו, הוא לא עושה יותר בחירה של the right tool for the job.
זה, אנחנו הרבה פעמים רוצים לחשוב שזה מה שאנחנו עושים, אבל בפועל אתה תראה שהבחירה, כשאתה תשאל את הבן אדם למה הוא בחר בזה, אתה לא תמצא את העומק חשיבה הזה שהוא ניתח את כל האופציות בשוק, ומה יותר טוב ומה פחות טוב, והגיע לבחירה מושכלת. אתה תראה שאלף הייתה לו נטייה מראש כבר למה הכלי שהוא היה רוצה לבחור, ואיך שהוא הגיע בתהליך הבחירה למה שהוא באמת רצה לבחור. ובמקרים מעטים...
אז בשביל מה למדת בטכניון? אתה מציג פה מראה מאוד קודרת.
אז זה לא מראה קודרת, כי א', יש פה עקרונות של חוכמת המונים, במידה לא קטנה, כי כשאנחנו עושים בחירה אסוציאטיבית...
או המונות.
המונות.
גם.
אז כן, אז אני אומר, בסופו של דבר, הלוגיקה הזאת היא לא מופרכת. היא לוגיקה שכשיש הרבה אנשים שהולכים אחרי אופנה, כנראה שיש משהו מאחורי הדבר הזה, צורך עליין, אייפון הוא לא מוצר רע. אותו דבר גם אנדרואיד, אז זה הרבה פעמים בחירה בין דברים טובים, או טובים פחות, או טובים יותר, אבל לא בהרבה. ההבדלים ביניהם באמת לא יהיו כאלה גדולים, ולכן אני לא חושב שזה תהליך בחירה לא נכון, או יש איזושהי בעיה, כי הוא לא well thought או well engineered. הוא כן משתמש יותר באינסטינקטים של חוכמת המונים, שבסופו של דבר באים לידי ביטוי במותג, ואם הרבה בחרו X, כנראה ש... זה לא משהו רע.
זאת אומרת, אני היום שאני מייצר מוצר, אם אני מייצר מוצר למפתחים, חשוב מאוד שאני אבין איך עובד שיווק באופנה לצורך העניין, או איך עובד בנייה של ברנד, וזה הרבה יותר חשוב מהאם לעשות את הפיצ'ר הנכון, או לא יודע, לבנות את הטרופות הנכון, או לעשות דיזיין יותר נכון למערכת.
אני אקח את מה שאמרת וניתן דוגמה קונקרטית, כדי שאנשים יבינו אולי בצורה יותר ארצית למה הכוונה. הדוגמה שהתחלתי לשתי דוגמאות, אני אתחס לדוגמה הראשונה שזה מונגו וקסנדרה. קסנדרה זה מוצר שנבנה עם ארכיטקטורה מאוד מאוד רובסטית לסקייל מ-day one, API די קלנקי. מונגו לעומתו נבנה לפתור בעיה של פשטות עבודת פיתוח מ-web לדאטאבייס, ואחרי זה רק הוסיפו את כל יכולות הקלאסטרינג בצורה אפילו יחסית מאוד מורכבת ועקומה, ומעניין לראות שמי שדווקא ניצח במידה לא קטנה באדופשן, זה מונגו. למרות שהארכיטקטורה, וזה, תחשבו על זה. בעצם אני מוכן להתפשר על רובסטיות, אני מוכן להתפשר אפילו על זה שאני יכול לאבד מידע במקרים מסוימים, בשלבים מסוימים מוקדמים יותר של מוגו, בגלל שה-API הוא הרבה יותר נוח, כי בסוף ה-day one שלי, והמראה שלי, ולצורך העניין הדבר שאני עבד איתו זה בכלל API.
אבל זה לא feature trade-off? כלומר, אוקיי, אני מבין שזה לא דאטה, הדאטאבייס הזה הוא לא סקיילבילי, אבל היום אני לא צריך סקייל, היום אני צריך נוחות, אני צריך מהירות פיתוח, אז ייתכן שזו דווקא בחירה מודעת, וזה בסך הכל trade-off של engineering.
האם תסתכל ותעקוב אחרי כמות הבלוגים והפוסטים של ההורר סטורי, למשל במוגו, שהיו בתקופה ההיא, אתה תבין שזה לא הייתה כל כך בחירה מושכלת, אנשים לא ידעו באמת מה הם בוחרים, והם לא אפילו בחנו מה הם בוחרים בהקשר הזה, והרבה פעמים מאוד קשה גם לדעת מה אתם בוחרים, עד שאגב לא היה את הסדרה הזאת שבודקת את כל הדאטאבייסים, רוב האנשים גם לא ידעו שיש להם בעיות קונסיסטנטיות, או בעיות של עיבוד מידע.
ג'ספן של קייל קינגסבורי.
בדיוק, נכון. וזה גם קשה לבדוק את זה, רוב האנשים שלא מכירים את העולם הזה טוב, מאוד יהיה להם קשה לבדוק את זה. לכן זה לא הייתה בחורה מודעת בהרבה מאוד מובנים, זו בחורה מאוד לא מודעת, ולכן אמרתי הרבה פעמים מה שאתה רואה זה reverse engineering של החלטה שנקבעה בגלל סיבות אחרות, אינטואיטיבית, ועכשיו אני צריך להצדיק את זה לפעמים בצורה אינג'ינירית, אז אני אתן לזה כל מיני סיבות שברובם יש להם או אין להם קשר למציאות, הרבה פעמים יהיה להם קשר מסוים אבל לא באופן מובהק, באותה מידה הייתי יכול לקחת החלטה הפוכה ולהצדיק מהכיוון השני.
נתי, אבל זה בדיוק עונה ל... לא יודע, להשוואה של, או לאמירה של, בכלל על מה התחרות, אם אתה בודק את מספר ההתקנות שיש למונגו, אז כנראה שיש לו, או מספר החברות שמשתמשות במונגו, אז כנראה שיש הרבה יותר, אבל אם תבדוק את כמויות הדאטה, או את כמויות הסרופות שרצות על מערכת אחת או על מערכת אחרת, אז אני חושב שאם אני מסתכל על חברות שעובדות עם קסנדרה, אז ברור שיש שם הרבה יותר דאטה, זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על האם למה מתאימה כל מערכת, אתה רואה ששתי המערכות הן שונות לגמרי.
נכון, אז אני בכוונה השתמשתי במושג adoption, זאת אומרת, מי בסוף קיבל את ה-adoption היותר גבוה, לאו דווקא במדדים של כמות דאטה, זאת אומרת, מי כמות החברות והמשתמשים שלו וכיוצא בזה, כי בפועל, אני חושב של המטריקה של אדופשן, יש איזה מימד של שרידות יותר גבוה, כי בעצם זה שיש לך הרבה אדופשן, זה אומר שאתה יכול אולי, או יהיה לך את האפשרות, ואגב, הם עשו את זה, להשלים, לתקן חלק מהבעיות, לעשות כל מיני דברים, ועדיין לשמר את הדברים האלה. יש לזה גבול גזרה מסוים, אבל אני חושב שזה מצביע על תהליך בחירה, שהוא שונה מאוד מהפאטרנים שהתרגלנו לחשוב עליו, בגלל זה השתמשתי בזה, ש-API הפך להיות הרבה יותר חשוב מפרפורמנס, מרובסטיות, מסקלביליות, מכל מיני דברים, אויליטיז, איך שזה נקרא, כל מיני דברים שהיינו חושבים שהם יהיו הדבר הראשון שיקבע את הבחירה שלנו, ודווקא לא.
כן.
אז רק לנקודה הזאת, זה מראה למשל, בדוגמה הספציפית הזאת, פתאום את החשיבות של סקסיות של API, ואגב, בנון הבין את זה מאוד טוב באלסטיק סרצ' ואני חושב שראו שהוא השקיע בנקודה הזאת הרבה מאוד, וזה אפשר לו אגב להשלים כל מיני פערים בצורה יותר אבולוציונית בשלב יותר מאוחר, אבל קודם כל הוא פתר את בעיית ה-API, וזה קצת משנה את הצורת חשיבה. בקסנדרה התייחסו ל-API, מי שראה את זה צורה מאוד עקומה בהתחלה, כאילו זה משהו שהוא משני, והתייחסו הרבה יותר לצד, מה שמראה שכנראה מי שתכנן זה יותר ארכיטקט, ופחות מישהו שהוא מכיר developers באמת. וזה נקודה מעניינת, כי אני בא מהעולם הזה, והנטייה לחשוב על API כדבר הראשון, לפני הדברים האלה, היא די מהפכה לכל מי שיתעסק בעולם הזה.
יכול להיות שזה, השינוי פרדיגמה הזה, באיך אנחנו בוחרים מוצר, אתה יכול להקביל אותו היום לצורך העניין, לאיך שאתה קונה מכשיר חשמל, נכון? אתה תקנה מכשיר חשמלי שהוא יותר סקסי, ויש לו את ה... פיצ'רים המגניבים החדשים האחרונים, אבל לא יודע, במקרה אנחנו מסתכלים פה על המדפסת שלי, שהיא כבר לא, תכלס לא עובדת, כאילו היא 3-4-5 שנים תחליף מדפסת, המחיר המדפסת הוא לא...
אז זהו, אז אתה נוגע בדיוק בנקודה, אני חושב שזה בדיוק מייצג פאטרן כזה של חשיבה, שבעצם נלקח מהעולמות האלה של, שבהם כבר יש, שהמכנה המשותף ביניהם זה שיש שם הרבה בחירה, וההבדלים בין האפשרויות הם לא כאלה גדולים, ועכשיו איך אני בוחר.
אבל גם עלות ההחלפה. כן. היא הרבה יותר זולה.
אני לא בטוח שזה נכון להגיד את זה בדאטאבייסים, אז אני פחות יכול לחבר את זה לדוגמה הקודמת, אבל כנראה בהרבה דברים אחרים.
אני יכול להגיד לך שעלות ההחלפה היום של להעביר מדאטאבייס אחד לדאטאבייס אחר, זה נכון, אתה יודע, המפתחים מקללים, וזה פרויקט ארוך, ואתה צריך לעשות הרבה אינני קונסיסטנסי וכולי, אבל כשאתה מסתכל על זה ברמה של אבולוציה של חברה...
זה מינורי.
זה כן, לאורך הזמן.
כן, אני מסכים, אני מסכים עם הקביעה הזו שזה מינורי. אני מסכים שכמפתח אתה מסתכל על זה כוואו, זה פרויקט של שנתיים שלא ייגמר, אבל זה לוקח הרבה פחות, וכשעושים, מי שעשה את זה כבר פעם, פעמיים, כן, זה... זה איזשהו כימות קטן.
זה אגב מהפכה, לא חשבתי על זה ככה, אבל זה מהפכה כשלעצמה, אם אתה חושב על זה שבאמת מתוך הנחה שהסוויץ' קוסט הוא נמוך, אז הצורך שלי להשקיע בבחירה הופך להיות אחר לגמרי מאשר אם הסוויץ' קוסט הוא מאוד גדול.
אתה גם מודע לזה באופן, לא יודע, כמו שאתה קונה את המחשב האישי שלך, ואתה מודע לזה שבעוד 3 שנים הוא כבר יהיה ישן, לא בגלל שהוא ישן ולא עובד, אלא בגלל שהוא כבר לא מתאים לצרכים שלי, ויש דברים הרבה יותר טובים.
נכון, האמת שאם תחשב גם על אייפדים, אז אתה רואה מישהו שקנה אייפד אחד, היה פחות מרוצה ממנו קנה אייפד אחר, ואוקיי, סבבה, זה לא בדיוק יטריד אותו יותר מדי, שהוא היה לו בסוף אפילו יותר מאחד, זאת אומרת, זה יכול גם להוביל לפאטרן של בחירה, של יותר מפתרון אחד לאותה בעיה,
כי... בוודאי, במיוחד אם אתה חברה גדולה, שיש לה הרבה צרכים,
נכון.
ואתה כל הזמן רוצה לבחור את ה-right tool for the job, ויש לך המון ג'ובס.
נכון, וזה, ולפעמים זה אפילו יובא מזה של הסוג הזה של המפתחים, בין אם זה הצורך או לא, זה מה שהם מעדיפים.
תראה, נתי, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אני חושב שבהחלט יש לא מעט
שולל
שאני, שולל או שוללת, את מה שאתה אומר או אומרת, אני חושב שיש לא מעט מרכיבים שאתה קורא להם אופנתיים בבחירות שלי, אבל לא הייתי הולך עם זה יותר מדי רחוק. כלומר, אני חושב שיש טרייד-אופים, אנג'ינירינג של אורך חיי המוצר, מצב המוצר, וכל מיני פרמטרים אחרים, שלא הייתי קורא להם אופנתיים. כלומר, נכון, אני לפעמים בוחר בדאטאבייס שהוא לא הכי רובסטי, כי יש לו API יותר טוב, ו-API טוב, זה פאקינג חשוב. כלומר, זה לא רק יופי, זה לא רק אופנה, זה לא רק הסוג של התפר על הכיס של המכנס.
נכון,
זה תפר של דיווייס או תפר שלי.
אבל היית מוכן לבחור API יותר טוב בעבור זה שאתה יכול לאבד מידע? האם אתה בכלל יודע שיש את האופציה הזאת של לאבד מידע? אתה אפילו לא בודק את זה בהרבה פעמים, כי ה-API הוא מספיק טוב, ורק בשלב יותר מאוחר אתה מגלה שוופס, יכול להיות שאני גם יכול לאבד פה מידע.
אז נכון, לפעמים אני מתרשל בהחלטות שלי, אני מסכים, וזה יכול לקרות לכל אחד, אבל אני חושב שזה לא רק, זאת אומרת, אני מסכים עם הנטייה שלך לבוא ולהגיד שזה הופך להיות בחירות יותר אופנתיות ופחות מושכלות. אני כן חושב שנקודתית, API טוב, זה מושכל. זה
נכון,
לא אופנתי.
אז אני רוצה אולי לתקן פה רושם שבאמת עלה, כאילו אני מדבר על זה מתוך ביקורת. אני לחלוטין לא מדבר על זה ביקורת. אני לא חושב שיש דרך אחרת, אגב, לקבל החלטה. אני חושב שברוב המקרים, ההחלטות, גם אם נעשות בקריטריונים האלה, הרבה פעמים יהיו החלטות נכונות. כי אם יש מוצר שהוא פופולרי, כנראה שהרבה יתנסו בו, כנראה שהוא כן עושה את העבודה שלו, ואם הוא לא עושה את העבודה, אז צרת רבים זה חצי נחמה, זה גם, זה אומר שיפתרו את הבעיה, כי תהיה בעיה של הרבה אנשים, ואני לא יהיה היחידי שסובל מהבעיה הזאת, שזה גם במידה מסוימת מרכיב. אני לא בטוח שיש דרך אחרת לעשות בחירה היום. שוב פעם, קח את עולם האופנה, כשיש לי הרבה אופציות, והן משתנות בקצב מאוד מאוד גבוה, ואני נתן דוגמה של הדאטאבייסים, היום בערך יש 150 דאטאבייסים בריפורט האחרון של 451, 150 דאטאבייסים, בעבר זה היה 2, SQL Server ואורקל, אז איך אתה בוחר בין 150 דאטאבייסים? אין לך מושג. אז אתה עושה את הבחירה בשיקולים האלה, ולכן אני לא חושב שיש גם דרך יותר טובה. הסיבה שאמרתי את זה, כי, ונחזור לפודקאסט שעשינו על קלאודים, כי הרבה פעמים הנטייה שלנו, וזה מה שעניין אותי, זאת אומרת, איך אני, או למה אמזון הם יותר אפילס, יותר...
יותר מושכים.
מושכים, כן, או מושכות.
מושכות.
מפתחים מאשר אחרים. מה הם,
מפתחות, או מפתחות,
כן. מה הם פיצחו שאחרים לא פיצחו? ואני חושב שאחרי הסדרה שעשינו, הדבר שהדהד לי, וחשבתי עליו הרבה זמן אחרי זה, זה היה הבדלים מאוד... גדולים, בין התפיסה המייקרוסופטית, אג'ורית, לבין אמזון. ממש רואים את זה.
הייתי אומר אמזון גוגל.
אמזון גוגל, נכון. וכשאתה מנתח את זה, אז לכאורה אני זוכר שכשהסתכלתי על אג'ור, אתה רואה משהו מאוד הוליסטי, עם חשיבה עמוקה על ארכיטקטורה, על איך הדברים מתחברים, על כל הדברים שכשאתה מתחשב על סיסטם, אתה אומר, בוא נע...
דוטנט.
זה בדיוק...
זה העולם של דוטנט.
ממש נכון, ממש נכון. ממש נכון.
ויז'ואל סטודיו.
ממש נכון. ואתה רואה עולם מבורדק יחסית, כאילו בלי הרבה סדר, עם קצת סדר של, בריברס אנג'ינירינג אפילו הייתי קורא לו, העולם האמזוני הגוגלי, שבעצם בא ואומרים מכל הבא ליד ותבחר. אני אתן לך את המרכולת של כל מה שנהיה פופולרי, תבחר, אני לא בהכרח אומר לך במה, יש שם מוצרים מתחרים, יש שם מוצרים זה, אני לא מנסה לעשות בכלל בהכרח סדר ביניהם, ולהגיד לך מי יותר טוב ממה, יהיה לי קצת דברים שלי, יהיו הרבה דברים שהם לא שלי, אבל העיקר זה עושר הבחירה, והמהירות שבה אני מציע לך את המותג הכי חדש בפלטפורמה שלי.
כלומר, לצורך העניין, אם באז'ור נותנים מנוע חיפוש מדהים, עם ארכיטקטורה מדהימה שעונה לכל הצרכים שלי, ובאמזון נותנים את אלסטיק סרצ' שאולי קצת לצורך העניין אפילו פחות טוב בפיצ'רים, אני אלך על אלסטיק סרצ' כי זה ברנד יותר טוב מאשר הארכיטקטורה המדהימה שאז'ור בנו.
בדיוק, בדיוק, וזה אני חושב הסייפה של כל מה שניסיתי להגיד פה, של איפה אנחנו נופלים. עכשיו דוגמה נוספת זה מה שקרה בעולם הפאסים ודוקר, אם תסתכל על זה כדוגמה מקבילה נוספת, אז גם כל עולם הפאס שבעצם כולו נבנה לענות על צורך של דיבלופרס, והסטייטמנט המאוד שכיח היה מה המפתחים רוצים, לכתוב קוד, ולא מעניין את האינפרסטרקצ'ר. כולנו יודעים שא', אין מפתח אחד, כמו שהאנשים שיבחרו אנדר ארמור ונייק, יכולים להיות מאוד דומים אחד לשני, אבל עדיין הבחירה שלהם תהיה שונה. אז אותו דבר גם פה. ובסופו של דבר, מפתח לא אוהב שמחליטים לו שעכשיו הוא רק יכול לבחור אנדר ארמור. הוא רוצה שתהיה לו את הבחירה לבחור אנדר ארמור או נייק, ואם הוא ירצה... יבוא לו נייק, אז הוא ייקח נייק, ואם יבוא משהו חדש יותר סקסי, אז הוא ירצה את זה. ויותר חשוב לחופש בחירה, מאשר זה דבר נוסף, לא כל המפתחים הם הוקרצו מאותה מקשה, זה כל הזמן לחשוב איך אומרים את הדברים האלה בעברית, ובעצם יש הבדל מאוד גדול באיפה אתה, איזה מפתח אתה, ולא כל המפתחים נראים אותו דבר, ולא עושים אותו דבר. אם אני web developers, כנראה שבאמת מעניינתי פחות infrastructure, יותר מעניינתי לכתוב קוד, אבל אם אני איש DevOps, אז מאוד מעניינתי infrastructure. אם אני איפשהו באמצע, שזה ארכיטקט וכאלה דברים, מאוד מעניין אותי איזה מותגים, או לצורך העניין איזה מוצרים, יהיה לי בציורים של הבלוק דיאגרם שלי, ואני לא אקח בהכרח פונקציות שעושות את הדבר המקביל ל-Elastic Search, אני אקח את Elastic Search, או את Inflex, או את כל אחד מהקופסאות האלה, ולכן המותג פה הופך להיות מרכיב מאוד חשוב.
יש פה דבר מאוד מעניין, כי כשהחברה קטנה, אז יש לה פחות או יותר מפתחים שמפתחים את האפליקציה עצמה. כשהיא גדלה, אז היא צריכה כבר יותר מפתחי תשתית לאנשי אינפרסטרקצ'ר, ובסופו של דבר הם, they're calling the shots על מה יהיה האינפרסטרקצ'ר.
נכון, זה עוד נקודה משמעותית, זאת אומרת, למה זה בכלל, מה שהופך את השאלה הזאת להכי מעניינת, זה שבאמת תהליך קבלת ההחלטות הוא מה שנקרא, זה כבר לא על ידי ה-people of the high castle, אם להשתמש במושג הזה, זה כבר לא על ידי ה-CIOים ו-top-down approach, כי בסוף, מי שכותב את הקוד הוא זה שצריך בסוף להרגיש טוב איתו ולעבוד איתו, ואני אדרוש ממנו X יכולות לבצע את הדברים האלה בזמן קצר, אז אם אני אכתיב לו עם מה לעבוד, וזה לא הדבר הנכון, אז בעצם יצרתי פה איזשהו משהו שהוא אנומליה, הרי אמרתי לו שיפתח מהר, נתתי לו את הכלי הכי לא נכון לדבר הזה, זה לא הגיוני. לכן אנחנו רואים שבאמת את רוב ההחלטות האלה היום מקבלים מפתחים ובצדק, כי בסוף הם צריכים לדלבר, הם צריכים לקבל את האחריות על זה, ואין כמעט הכתבה מלמעלה יותר, כי מה שמעניין זה velocity, מה שמעניין זה מהירות, וכל התערבות בתוך התהליך הזה, ויצירת והכפפות פה, בעצם נוגד הרבה פעמים את האינטרסים המשותפים.
אוקיי, אז מפתחים כאנשי אופנה, בקרוב אנחנו נבוא עם ז'קטים מאור, לעבודה וג'ינס.
בתור אושיית אופנה אני יכול רק להגיד.
טישרטים של של הדאטאבייסים החביבים עלינו. אנחנו לקראת סוף 2015, כשהפודקאסט יצא זה כנראה יהיה תחילת 2016, מה אנחנו הולכים לראות שם? כתבת בלוג פוסט מאוד מפורט על הנושא, בוא כן. נדבר לפחות על חלקים ממנו. מה הולך לקרות ב-2016?
אני חושב שההיילייט הכי מרכזי זה היה, הציור שהיה שם זה היה, בדרך כלל אנחנו אומרים, the elephant in the room, והציור שם היה דווקא הפילים שמסתכלים על הבן אדם, והוא אומרים, the man in the room. זה בעצם יש פה, קרה פה משהו ב-2015, מאוד דרמטי לדעתי. ואפשר לראות את זה בכמה דברים, אני חושב שהבולט ביותר ביניהם זה היה EMC Dell Deal, מי ששמע על זה, שבעצם הביא לעולם או יצר את התובנה הכי מובהקת, שמשהו פה טקטוני השתנה, חנות ספרים שינתה את העולם של ה-IT.
תזכיר לנו, דל EMC, מה גודל העסקה?
אז גודל העסקה, אגב, הוא, אני חושב, שליש מתקציב כל המדינה, אם לא יותר מזה, 70 ביליון דולר בערך, אם אני זוכר נכון את המספר, תחשבו על זה.
שדל קנו את EMC.
את EMC, ודרך זה גם את מידה מסוימת, את VMware, כי EMC שולטת ב-80% ב-VMware. עסקת ענק בכל קנה מידה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם ה-IT, והסיבה לזה זה שחנות ספרים הצליחה באמת לזעזע את כל עולם ה-IT, ולמרות שהתחילה מזה לפני כמה שנים וכולם פיקפקו בזה ואמרו, מה פתאום שחנות ספרים, דענו, מי שלא מבין, אני מדבר על אמזון, תצליח להבין מה זה בכלל ה-IT, לא מבין באמת מה קרה לו פה, וזה פתאום התהפך עליו כמעט ביום בהיר אחד.
ודרך אגב, זה יתהפך על דל? כלומר, על מי זה יתהפך?
זה יתהפך על כמעט כל השחקנים היום בתעשייה שהם הקלאסיק IT ונדורס, נקרא לזה ככה, שעשו הרבה מאוד כסף.
כלומר, אתה אומר, דל הבינו את המגמה מאוחר מדי, אולי יש כאלה שדרך כלל עדיין לא הבינו, אבל דל הבינו מאוחר ושלמו מחיר מאוד גבוה.
ועדיין הם משלמים, כן. אגב, החריגים כמעט היחידים במי שבא מעולם ה-IT הקלאסי, אגב, כשאני אומר עולם ה-IT הקלאסי, זה סיסקו, זה IBM, זה אגב גם מייקרוסופט, זה סאפ, זה כל השמות והמותגים המאוד מאוד כבדים ומשמעותיים, והם היו האושיות של העולם הזה, היום נמצאים במצב של שרידות ואיום על עצם קיומם עצמו. ולמה זה, וזה נורא מעניין לראות את זה קורה ולחוות את זה ולנתח את זה. אגב, מייקרוסופט בשונה מאחרים הם במצב הרבה יותר טוב. ומה שאפשר לראות למה. יש ספר מאוד מעניין שאני ממליץ לכולם לקרוא, שהוא לא קשור לנושא הספציפי, אבל הוא נקרא התמוטטות, שמנתח למה חברות אגב ציוויליזציות, לא חברות במובן העסקי, מתמוטטות. מה גורם להם להתמוטט? והניתוח הוא שכמעט תמיד הכתובת הייתה על הקיר ולאורך זמן. והניתוח הוא מאוד רלוונטי למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא שמה שקורה, המאפיין של התמוטטות היא שהיא קליף, היא לא מדרון, היא מצוק. ואז כשיש לך מצוק, אין לך הרבה זמן להגיב כשאתה כבר מגיע אליו, כי הנפילה תהיה מאוד מהירה.
והנחה של... מצוק שם.
בדיוק, אבל הרבה חברות, כשהן מנתחות את הסיכון, אומרות, אוקיי, אני רואה את הסיכון, אני אעשה לו מיטיגציה, ובדרך יהיה לי אפשרות להגיב, כי אני עכשיו מתחילה את זה, זיהיתי כבר את הבעיה. הבעיה היא שהרבה פעמים מזהים את הבעיה מאוחר מדי, והמיטיגציה לוקחת שנים. לצורך העניין, לבנות לחברות בורסאיות כמו VMware, Revenue Engine אחר מ-Hypervisor, זה פרויקט של שנים. זאת אומרת שאני, כדי לזהות את המצוק, אני צריך להתחיל את העבודה כמה שנים קודם. וזה הבדל בין מייקרוסופט לאחרים, אני חושב שמייקרוסופט התחילו הרבה הרבה קודם, ולכן הם נמצאים במצב שבו הם טעו בערך 10 פעמים בדרך, אבל היה להם מספיק זמן לתקן את הטעות, והיום, וגם הרבה כסף, והיום נמצאים במצב שבו הם אחרי איתרציה החמישית, החליפו מנכ״ל, עשו עוד הרבה דברים אחרים, הגיעו למצב שהם כן שורדים, ואחרים סרבו להכיר בבעיה, ולכן הם הגיבו מאוחר, והתגובה המאוחרת היא כזאת שגם אם אתה תעשה, עם כל הכסף שיש לך עכשיו, תנסה לייצר מנוע צמיחה חדש שיכול להחליף את הדבר הזה, זה ייקח שנים ולא תגיע לזה פשוט. במיוחד חברה בורסאית שמייצרת הכנסות מאוד משמעויות, כי פתאום אתה נכנס לקומודיטי ביזנס, וכל המודל העסקי שלך לא בנוי לזה. איך אתה מחליף מודל עסקי שבנוי על חליבה בהרבה מאוד כסף של הרבה מאוד enterprise customers למוצר שהיא commodity וvolume play.
אבל זו הבעיה קלאסית של כל חברה מצליחה, נכון? יש revenue stream קיים, אולי יש כאלה מהצד שבאים ואומרים, חבר'ה, אתם צריכים להיות בפאניקה, אבל אנחנו עדיין רואים את הכסף נכנס. למה שנעשה צעדים דרסטיים, כשמצבנו עדיין נראה טוב, אנחנו חושבים שאנחנו מזהים את הסכנה. כלומר, זה קורה לכולם, זה לא קורה רק לספקיות התשתית.
אתה צודק, זה קורה, סטטיסטית זה יקרה ל-90 ומשהו אחוז מהחברות. זה כמעט בלתי אפשרי לפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שאף אחד, גם כשהכירו בבעיה הזאת, כולל אני אגב, לא דמיינו את העוצמה של המהירות וההשפעה שתהיה לזה והדרמטיות שלה והמהירות שבה זה יקרה.
אוקיי, אז מה העסקה הזו של דל ו-EMC או כל מה שקרה ב-2015, איך זה הולך להשפיע ב-2016?
אז קודם כל אני חושב שזה בפירוש מסמן סופו של עידן. אם היו ספקולציות לגבי זה ואפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, זה בפירוש מסמן סופו של עידן. ודי ברור שאגב, אפרופו...
כלומר, הסופו של עידן, כלומר, אנחנו לא נלך ויותר נקנה מחשבים, אנחנו רק נזכור אותם
דרך API. אני חושב שזה די ברור שכל אופציה אחרת היא זמנית לתשובה הזאת, ויהיו עדיין כאלה שיהיו בדרך, אבל ויעשו עוד מיטיגציות בדרך, כי יש להם כבר הרבה השקעות, ויש להם דאטה סנטרים.
ואתה חושב שהפייסבוקים והגוגלים והאוטברינים גם ילכו לשם?
כן, בסופו של דבר כן. עכשיו, כמובן, בזמנים אחרים, פייסבוק אולי לא, וגוגל אולי לא, כי להם יש הצדקה עדיין מחזיקים בכמויות, זאת אומרת, מה שאתה רואה זה שמי שיש לו דאטה סנטרים מאוד גדולים מן הסתם, זה שהוא כבר מושקע, ייקח לו קצת יותר זמן, אבל כל מי שאו צריך לבנות, או שאין לו כבר תשתית יותר מדי גדולה, עובר לשם. הדוגמה הכי מובהקת שהייתה לי מהנסיעה האחרונה, זה היה עם בנק שנקרא TD Bank בטורונטו, שם האקזקיוטיב בא ואמרו, תשמעו, תוך 5 שנים אנחנו לא רוצים אף דאטה סנטר, תעבירו את הכל. עוד בנק, שאני לא יכול לציין את שמו, אמר תוך 3 שנים, פתאום אתה רואה אותם מגיעים, וזו התובנה הבאה שלי. התובנה מתוך הדבר הזה, אתה רואה שבעצם, אני מתעסק הרבה באופן סטאק ובפרייבט קלאוד.
אבל זה אולי גם תלוי בסוג הביזנס שלהם, כלומר, מבחינתם, מה המחשוב, זה שולי, הם צריכים מחשוב, לא כל כך מעניין אותם להיכנס לזה, אבל חברות שהמהות שלהם היא טכנולוגיה, שהמהות שלהם זה סרווינג, אז אולי מבחינתם זה דווקא כן חשוב, כלומר, והם אלה שכן יצדיקו את העולם הישן הזה.
אז אתה צודק. אני חושב שיש הרבה יותר חברות שהשליטה באינפרסטרקצ'ר הופך להיות יותר משני עבורם, מאשר חברות שזה מהותי עבורם. יש, נניח, הדוגמה המקבילה בדיוק על הנקודה הזאת, זה טלקוז. טלקו ברור שהבקבון שלהם זה אינפרסטרקצ'ר, וזה הברד אנד באטר שלהם, הם לא יכולים להרשות לעצמם, בטח לא כרגע, לעבור לאמזון, הם יהיו אחרונים שיאמצו את הפאבליק קלאודס, כי זה באמת לוותר על הקור ביזנס שלהם.
למה?
כי מה שהם מוכרים זה תשתיות אינטרנט ונטוורקינג, והשליטה על התשתית הזאת זה בעצם הבסיס של המהות שלהם. הם גם מציעים שירותי הוסטינג לחברות, הם גם מציעים...
בסדר, זה אבל... ביזנס צדדי אצלהם, ואני חושב שזה שלא יודע, סלקום יש לה סל טאוורס, אין סיבה שהיא לא תריץ את הדאטה שלה על קלאוד.
אני חושב שהם יהיו האחרונים שיעשו את זה.
הם יהיו האחרונים שיעשו כל דבר, אבל...
כן, אני אגיד שוב פעם, כי אני חושב שלשליטה ברכיב הזה שנקרא נטוורק, ואינפרסטרקצ'ר בהקשר הזה, זה במידה לא קטנה משפיע על השורה התחתונה שלהם, מבחינה עסקית, והקוסט אוף אינפרסטרקצ'ר מאוד משפיע עליהם בסופו של דבר בהשורה, כי מה שהם מוכרים זה תשתית.
אוקיי, אם אתה כבר מגיע לנושא של קוסט אוף אינפרסטרקצ'ר, אני חושב שהבשורה הכי גדולה ש-2015 מביאה איתה, וזה בטוח יימשך גם לתוך 2016, זה שהשוק הזה עובר קומודיטיזציה ונכנס לשם, נכנסו גוגל, והם מורידים מחירים, וברגע שהמחירים יגיעו למחירים שמתקרבים לאינפרסטרקצ'ר שאתה יכול לבנות בעצמך, אז כאילו תור הזהב, הזהב, אני מדבר בכסף, תור הזהב של ה... של הקלאודס בעצם עבר, גם הם כבר, גם הם כבר נהיים קומודיטי, ואז אין הרבה משמעות להחזיק את האינפרסטרקצ'ר שלך.
נכון, אני חושב שבגלל זה אמרתי שרוב הפליים האלה הם פליים זמניים, אבל השאלה היא מה זה זמני. זמני יכול להיות גם 10 שנים. וזמני יכול להיות...
אני חושב שהמחירים יורדים במהירות הרבה יותר גבוה.
אז פה יש כל מיני ספקולציות למתי הזמן הזה. אני חושב שיש יותר ויותר הבנה שהפער הזה גם באזורים האלה ייסגר, והמשפט שאמרתי לא יתפוס לאורך זמן. אני אישית חושב שמדובר בעולמות האלה על 5 שנים, אם אני מותר לי לחזות טיפה יותר רחוק. וזה הרבה זמן... זה הרבה זמן במושגים, אני חושב, של התעשייה. זה לא הרבה זמן במושגים של מגמות היסטוריות. אבל אני חושב שבנקים, למשל, שגם הם באים עם הרבה מאוד רגולציה, והיית אומר, הם גם יהיו בין האחרונים, הם סיפרו לי, למשל, בגולדמן, שהם ניתחו מחדש את דרישות הסקיוריטי שלהם והרגולציה, והגיעו לשלוש פרמטרים ופשטו בעצם... משמעותית את דרישות הסקיוריטי שלהם. אמרו, אנחנו צריכים בעצם, כמובן, VPN, יכולת לרוץ בנטוורק משלנו, אינקריפשן משלנו, זאת אומרת, כל המשחקים של ה-SSH keys צריך להיות, ההצפנה צריכה להיות משהו בשליטה שלהם, ועוד איזה פרמטר אחד, ואם יש לנו את השליטה הזאת, אנחנו יכולים להבטיח privacy של דאטה ברמה של הדאטה סנטרים הקיימים, ובואו נשנה את כללי רגולציה, כך שהם יתאימו לעולם של הפאבליק קלאד. זאת אומרת, תבינו מה אמרתי פה. התעשייה שלכאורה הייתה בפיגור להגיע לקלאוד וכל מיני דברים מנעו מהם להגיע לקלאוד, משנה את הדרישות של עצמה כדי להתאים את עצמה לקלאוד, כי הם מבינים שהם בעצמם לא יכולים להרים כזה דבר.
כן, תעשיית הפיננסים שאם בעבר רגולציה מנעה מהם להגיע לקלאוד, הם עכשיו מסתכלים ואומרים, רגע, הרגולציה הזאת כבר לא כל כך רלוונטית, בואו נשנה אותה, כדי שנוכל לעבור לקלאוד.
עכשיו, אני לא יודע אם אתם, מי שחי את העולם הזה לא מבין את העוצמה של מה שקורה פה וקרה פה בהקשר הזה, זה הבנקים התהדרו שנים רבות באיזה שהם מובילי התעשייה, הם נמצאים בקאטינג אדג' של הטכנולוגיה, הם אלה שמובילים את הדברים האלה, והרבה פעמים היו מאוד ארוגנטים כלפי הדבר הזה, ובעצם זה להרים דגל לבן מבחינתם, ולהבין שהערך המוסף שלהם הוא כנראה גם לא שם בכלל. אני עבדתי איתם הרבה כדי להבין מה זה אומר, אני לא יכול לתאר את זה במילים, זה שינוי שאני לא יכול לתאר אותו.
אוקיי, אז תחזית אחת אם אני מבין את זה נכון, אתה אומר, אם למישהו היה חשש לגבי מהירות האדאפשן של הקלאוד, גם התעשיות הכי מסורתיות שיש, על חשש, זה קורה, וזה קורה הרבה יותר מהר, אולי ממה שחשבתם.
נכון.
ואבידנס אחד מבין רבים, זה העסקה הזאת של EMC ודל, שהייתה בשנה האחרונה.
כן. זה הדרך להפוך סיפור דרמטי למשפט אחד, בהחלט אחלה סייפה של האמירה הזאת.
עכשיו, בתוך הענן קורים הרבה מאוד דברים.
נכון.
ואחד מהם קוראים לו דוקר. מה זו החיה הזו? למה זה כל כך מעניין? ומה הולך לקרות איתה ב-2016?
אני חושב שבהתחלה אנחנו, גם אנחנו, אני חושב בפודקאסים, הסתכלנו על דוקר ואמרנו, אוקיי, מה זה? זה קונטיינרים, ומה זה קונטיינרים? זה לינוקס שנותן איסוליישן יותר טוב. וסבבה, זה בעצם עושה דיסטרפשן לקונפיגוריישן מנג'מנט, פריי ורסס בייק וכל מיני דברים כאלה, ואני לא חושב שגם אז הערכנו שבעצם זו תפיסה אחרת לגמרי, איך אנחנו חושבים על אינפרסטרקצ'ר וקלאוד במקרה הזה. ובעצם רואים שסביב דוקר היום נבנים תשתית שלמה אחרת לגמרי. נטוורק אחר, מחשוב אחר, סטורג' אחר, מוניטורינג ולוגינג אחר. כל נבנה סטאק שלם של קלאוד, שהוא בעצם עוקף דברים כמו וירטואליזציה אפילו, שזה הייתי אומר האבן הבניין המרכזית של כל קלאוד, והוא נהיה אחר. והוא נהיה פשוט יותר, והוא נהיה יעיל יותר, וזה עומק השינוי שדוקר בעצם, למי שלא מבין למה זה כל כך מעניין ודיסטרפטיב.
תסביר קצת, תסביר למה זה שונה מפשוט הייפרוויזור בלי הייפרוויזור.
בעצם, צריך להבין מה היפרוויזור בעצם בא לפתור. היפרוויזור בא לפתור, אם תרצו, בג של מערכת הפעלה, בעיקר Windows במקור שלו, שבעצם בא ואמר, אם אני רוצה לקחת מכונה ולחלק אותה לתת מכונות עם האיסולשן גבוה ביניהם, אם היית מנסה לעשות זה בווינדוס, good luck, אין לך סיכוי. ואז באו במקרה הזה VMware, ובאו ואמרו, אוקיי, אנחנו על כל device, network, storage, compute וכאלה דברים, נבנה איזושהי שכבת תוכנה, שבעצם מפרידה בין, בין האפליקציה שצורכת אותו, לבין אותו רכיב פיזי. ברגע ששמתי את השכבת התוכנה, אז בעצם הרכיב הפיזי הופך להיות רכיב לוגי, ואני יכול בעצם לחלק אותו לתתי רכיבים, אני יכול להגיד, אתה תקבל חתיכת CPU ולא את ה-CPU המלא, אתה תקבל חתיכת דיסק ולא את הדיסק המלא, ואני גם יכול לייצר האיסולשן מאוד גבוה ביניהם, ולדבר הזה קוראים היפרוויזור, וזה בעצם מה שהוא עושה. הגישה הזאת היא בגלל שהיא בעצם שמה תווך תוכנה מעל ההארדוור, בעצם אומרת שכל בייט שאני כותב, או כל ביט שאני כותב, צריך לעבור איזה תווך של תיווך.
וזה יתרגם לנו בפנלטיז מאוד גבוהים
בעיות. בדיוק, בדיוק. אז במקומות שבהם אנחנו עושים מאות ואלפי פעולות כאלה בשנייה, האוברד הלכאורה קטן הזה הופך מצטבר למשהו מאוד משמעותי. בקונטיינרים בעצם באים ואומרים, אפשר לייצר סאב מכונה כפיצ'ר של מערכת ההפעלה, בלי לעקוף את המערכת ההפעלה עצמה ובלי לעקוף את הדיווייסים עצמם.
בעצם מערכת ההפעלה... זה סולאריס, אחר כך לינוקס.
בדיוק, סולאריס זונס ואחרי זה לינוקס, שבעצם באו ואמרו, למה לי לעקוף את מערכת ההפעלה ולייצר שכבה שעוקפת את כל האינטרפסים של מערכת ההפעלה ומייצרת כתוצאה מזה את האוברד הזה? אם מערכת ההפעלה תדע לתת לי, להבטיח לי שאפליקציה X שרצה לא יכולה לגעת לא בדאטה ולא ב-CPU ולא בזה של אפליקציה Y, קיבלתי את מה שרציתי בלי שאני צריך עכשיו לשים שכבה כזאת גדולה בדבר הזה, ובעצם מה שקונטיינרים התחילו לעשות ועשו, רק שההנגשה שלהם למשתמש הייתה עדיין מאוד הקית ומאוד מסובכת. מה שדוקר עשו בהתחלה זה לקחו את זה לעולם הפס, מי שלא מכיר את ההיסטוריה, ובנו את דוט קלאוד כשהשתמש בקונטיינרים כדרך לתת מולטי טננסי יותר יעיל על הקלאוד שלהם, ובשלב הבינו ש... אפרופו השיחה הקודמת שלנו על פאסים, שזה לאו דווקא הדבר הנכון, ובעצם מה שרוב המפתחים רוצים, זה הנגשה של הדבר הזה שנקרא קונטיינר. למה? אפרופו שוב פעם השיחה הקודמת שלנו, כי רוב המפתחים לא רוצים שיעטפו להם את האינפרסטרקצ'ר בכל מיני מעטפות פרופרייטריות ולוקיות משמעותיות, אבל הם כן רוצים יכולת מאוד קלה לקחת את מה שהם רוצים ולהעלות את זה ושזה יעבוד בכל סביבה שהיא, בלי יותר מדי הסל, והם לא רוצים להיות יותר מדי האקרים כדי לדאוג ולהכיר את כל האינטרנל של לינוקס.
אז זה בעצם לקחת הווירטואליזציה ולשים אותה על דוקר. או את הקונספטים.
את הקונספטים, בדיוק. כי זה בעצם, שהקונספט המרכזי זה היכולת להריץ שירותי תוכנה באיסוליישן אחד מהשני. והסיבה שאני מתמקד באיסוליישן, כי בעצם בכל שאר הדברים זה שונה לגמרי במהות שלו. ואז הם ייצרו מצב שבו אני יכול לקחת, בעצם בגלל שזה מערכת הפעלה, כל workload שהוא, אני לא מכתיב לך שפה, לא מכתיב לך ארכיטקטורה, לא מכתיב לך שום דבר, זה מערכת הפעלה, זה סאב מערכת הפעלה, ותעשה שם מה שאתה רוצה. ואז זה הרבה יותר ג'נרי. הרבה יותר פתוח. אפרופו, שוב פעם, השיחה הקודמת שלנו על מה דיבלופרס רוצים, והטרייד-אוף שנוצר פה, וזה גם לא דורש מני סקילסט מיוחד, זה לא דורש מני, זה כן דורש בסוף, אבל המדרגה היא הרבה יותר ג'נרית, וזה תפס כמו אש בשדה קוצים.
אוקיי, ומה אנחנו הולכים לראות באותו שדה קוצים ב-2016?
אז אני חושב שמה שאנחנו רואים זה אקוסיסטם שלם שנבנה את רובו, אני חושב שכבר סקרתם ברמה כזו או אחרת, בין אם זה מזוס, בין אם זה כמובן דוקר, סוורם, אני לא זוכר כבר איך קוראים לרכיב הנטוורקינג שם, גם לא יש איזה שמעניין. סטאק שלם שמתחיל להיבנות סביב העולם הדוקרי הזה, שהוא דוקר נייטיב, הוא גם הרבה פעמים בא עם תפיסה גויית כשפה, והוא לדעתי, אנחנו עוד בתחילת הדרך של להבין את המשמעות של הדיסטרפשן שהדבר הזה הולך לייצר, זה יהיו קלאודים הרבה יותר לייטוויטים, אני אוכל מן הסתם לעלות מכונות הרבה יותר מהר, ובגלל שאני יכול לעלות הרבה יותר מכונות, הקוסט של להוריד מכונה, לעלות מכונה, לעשות upgrade, נהיה אחר לגמרי, כל המודל של continuous deployment נראה אחר לגמרי.
כלומר, אם עד עכשיו השתמשתי בדוקר לצורך בדיקות, continuous integration, אולי גם עשיתי לו deploy בקלאוד באיזשהו אופן מעל, hypervisor שכבר קיימים, אבל לא כל כך, לא כל כך מעניין אותי, אבל, אבל עובדתיים קיימים שם. אתה אומר, בעתיד אנחנו נראה docker native clouds, כלומר, קלאודים שנבנו לדוקר, שעולים כנראה פחות, ואולי גם נותנים פיצ'רים אחרים שמתאפשרים בעקבות דוקר.
גוגל לא ככה?
הניצן הראשון שזה איזה קוברנטיס.
בדיוק, זה היה המשפט הבא שלי, להגיד שאין ספק שכשמסתכלים על הפלטפורמות שהן דוקר נייטיב ונותנים את הפתרון הזה, אז בהחלט אני חושב שאפשר לראות קוברנטיס ככוכב העולה, שבעצם מחליף את כל מה שקראנו לו פאס בעבר, נבנה כבר בארכיטקטורות של מייקרו סרוויסס. הם עשו שם, מי שמכיר את הארכיטקטורה שלהם, לא מעט דברים מאוד מעניינים, כמו בעצם לייצר נטוורק פנימי לתוך הארכיטקטורה הזאת, שמפשט שם כל מיני דברים. אבל הרעיון המרכזי הוא בדיוק מה שאמרת, שבעצם אנחנו רואים סטאק שלם חדש שנבנה, שבעצם מחליף את כל הסטאק המקביל שלו. זאת אומרת, אם הכרנו את הקלאוד בגרסה הקודמת שלו, שהוא בסופו של דבר, לפני שנייה אמרנו שזה הדבר, the next big thing שקורה, אז עכשיו גם יש next big thing שקורה ל-next big thing, וזה רק מראה את עוצמת וקצב והדיסטרפשן שאנחנו חווים, וזה...
מה שמביא אותי לשאלה הבאה, האם OpenStack נגמר עוד לפני שהוא התחיל?
זו שאלה מאוד מעניינת, והטרידה אותי מאוד כשכתבתי את זה, והתשיבה היא שאני חושב שהתוחלת של OpenStack בסטייטמנט המקורי שלו, היא מגיעה לקצה לדעתי. הסטייטמנט המקורי היה לייצר open source Amazon. זה לא רלוונטי. זה לא יקרה, וזה גם לא היה נכון כנראה מלכתחילה. מה שכן מתחיל לקרות ב-OpenStack, שהוא מאוד מעניין, זה להשתמש ב-OpenStack Universal Abstraction או Universal API לכמה קלאודים. הדבר הכי מעניין אגב שקורה שם, יש חברה שנקראת Platform 9, שבעצם באים ואומרים, בדומה קצת למי שמכיר את New Relic, אתה לא צריך להתקין OpenStack, OpenStack זה סדרה של API, אתה יכול להתקין agent, ואני בעצם... יודע לקחת קומפיוט מאמזון, קומפיוט מגוגל, ולתת לך פסדה שהיא אופן סטאקית, ולכן אתה, הקוסט שלך הוא לא כזה גדול, אבל אני אתן לך יכולת לעבוד על האופן סורס סטאק, מעל האינפרסטרקצ'ר הקיים, ואני חושב שבגישה הזאת אני רואה לאופן סטאק הרבה יותר תוחלת ארוכת טווח, כי אני חושב שהוא כן מאפשר פתיחות, שבה הרבה יותר ונדורים יכולים להיכנס, ולתת להם, ולתת נטוורקינג שונה, ואפילו מתחרה, ואינפרסטרקציה שונה, ומי שצריך את הפלייבורים האלה, ויהיו כאלה שיצטרכו, אבל לא לבנות מחדש דאטה סנטר שלם בעצמם, זה בדיוק יענה להם על הצורך הזה, ומהבחינה הזאת אני חושב שיהיה לו תוחלת יותר ארוכת טווח.
מה קורה מבחינה פוליטית בדוקר? נוצר פאונדיישן, מה זה אומר?
כן, אז אני רואה שקראת את הבלוג די בעיון, אז אני חושב שזה היה מי שעקב אחרי דוקר, היה ב-2014 די מאבק איתני בין קורוס לדוקר, ואחרי זה גוגל חברו לקורוס כדי לעשות קונטרה לדוקר, די ברור שאף, זה לא יהיה, זה לא ייתכן שכל העולם יישען על חברה פופולרית ככל שהיא תהיה, קטנה, שבעצם תקווה את עתידה, בעצם זה שהיא יושבת על משהו כל כך דיסטרפטיב. ואם זה היה המצב, אז ייווצרו קואליציות אחרות, שיצרו אלטרנטיבות לדבר הזה. זה היה הדינמיקה שלמי שלא היה ברור, היא הייתה די ברור שהיא תגיע לשם. והדרך לעשות לזה מיטיגציה, זה כן לפתוח את הדבר הזה, ולאפשר לשחקנים נוספים, לקחת חלק בפלי הזה שנקרא דוקר.
זאת אומרת, אתה אומר שבעצם אנשי דוקר, דוט קלאוד לשעבר, אנשי דוקר אמרו, אוקיי, יש לנו פה משהו שאנשים מאוד 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 אוהבים, אבל אנחנו נשמור את זה לעצמנו, כנראה שתקום לנו אופוזיציה שבסופו של דבר תוכל אותנו.
התחילה כבר לקום, כן.
כן, אז עדיף כבר לפתוח את זה, לעשות את זה נחלת הציבור, כדי שידינו עדיין תישאר לעליון.
זה היה ממש משחקי כס קטנים כאלה, מי שעקב אחרי זה יכול לראות את גוגל פתאום חוברים לקורוס, ופחות או יותר דקה אחרי זה נוצר הפאונדיישן.
הם רק איימו.
בדיוק, אבל הם יצרו פוזיציה, שזה יותר מאיום, הם פשוט יצרו פוזיציה שאומרת, חבר'ה, אם אתם לא תפתחו ותעשו את הדבר הזה, אנחנו מייצרים לכם גידור מהכיוון הזה, וזה הפך להיות מן הסתם מי שקרת המפה, הבין מהר מאוד שעדיף לו להיפתח. הם עדיין עשו את זה בגישה שלהם, אבל זה בפירוש שיצר את המהלך הנכון מהבחינה הזאת. אני חושב שאם שוב פעם אנחנו מנתחים את המגמות העתידיות בתחום הזה, יש לדוקר עדיין סימן שאלה מאוד גדול, איך הם עושים איזה כסף, כך שה... The jewelry is still out.
אולי הם בונים את הדוקר קלאוד. הדבר הגדול הבא, שיקח את אמזון.
אם הם יעשו את זה, אני יכול לראות איך הם מתחילים לעשות מוניטיזציה, ועכשיו, באמת לא חשבתי על זה, וככל שאנחנו חושבים על זה בכל רם, זה היה יכול להיות, זה מה שאני הייתי עושה עם ה-ATM.
היום לאמזון עצמה יש הצעות שהן plain docker?
אני לא חושב שמתחת לזה הם plain docker, אני לא יודע להגיד בוודאות, יש להם הצעה, יש להם מן הסתם קונטיינר איזה סרוויס, אני חושב, ואני חושב שזה די ככה, אבל אני צריך לבדוק את זה, שזה לא native docker על bare metal או משהו כזה, זה רץ על ה-hypervisor.
לא, זה לא, הם פרסמו, זה לא.
זה לא?
זה לא.
אוקיי.
אבל זה לא משנה, כלומר, השאלה איך אתה משלם. אתה תמיד יכול לקחת אינסטנס יותר גדול. השאלה בסופו של דבר כמה כסף זה הולך, ואני חושב שלפחות בעבר, כשהם פרסימו את זה, באמת זה היה, זה אפילו גם מאוד בלקי כזה, היית צריך, יש לך ECS, Elastic Container Service, אבל לפחות בעבר היית צריך להתקין את זה על הוסטים שלך. היום זה קצת יותר אבסטרקטי, כלומר אתה לא באמת צריך להרים הוסט ועל זה להריץ ECS, אבל אני מניח שעדיין מתחת לפני השטח, זה מעל virtual host של אמזון, אבל אולי זה רק הדרך לשם, ובסופו של דבר, בדרך
לעשות יותר... מהכרות שלי עם אמזון, בשנייה שהם יזהו את הצורך בצורה יותר מובהקת, הם יגיבו לזה די מהר. אני חושב, משהו שלא צריך להיות חוזה גדול כדי לדעת.
או שכמו שאמרת מקודם, כבר ליד הקליף, ליד המצוק, הם רק עוד לא רואים את זה.
על אמזון יהיה לי קשה לחשוב על זה. הלוואי אגב, הסיבה שאני אומר הלוואי כי... איזה שוב פעם, יש פה איזה, מתגבשת פה איזשהו קוואדרופול, או איך שלא נקרא לזה, קוואדרופול של גוגל, אמזון, אז'ור, שזה מי שאוהב בחירות, יזוז בתחושת אי-נוחות קצת, שזה העולם, ועכשיו כל האינפרסטרקט שפחות או יותר נע בציר הזה.
זה יותר בחירה מעולם החיפוש, או הרשתות החברתיות.
זה נכון. זה נכון. אז יכול להיות שאני סתם רגיש בנקודה הזאת. יכול להיות שזה לא רע, שזה בסופו של דבר.
לא, סליחה, לא אמרתי שזה יותר טוב, אני רק אומר עובדתית. זה יותר בחירה מאשר יש לך היום במונחי חיפוש או בפרסום.
נכון, נכון.
באינטרנט או ברשתות חברתיות.
כן, כי אני חושב שאתה יודע, בעולמות של הסושיאל, של הרבה אנשים לקח זמן להבין, יכול להיות פייסבוק אחד, יכול להיות... כל דבר כזה יכול להיות אחד, כי ברגע שזה יותר מאחד, זה מאבד את כל העוצמה שלו והחשיבות שלו, שהיא לא הטכנולוגיה, היא עצם החברים שנמצאים בו. יכול להיות שזה בסופו של דבר, יהיה לזה מאפיינים דומים למה שקורה בעולם הסושיאל, פה אני כבר עוד לא כל כך רואה את העתיד עדיין.
כן. אוקיי, מילות סיכום.
א', 2016 הולכת להיות מאוד 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 מעניינת, ואנחנו מן הסתם כאנשי פיתוח, אנשים ארכיטקטונים, אני חושב שזה הזדמנות מעולה לראות את התוצאה, אני חושב שכל מי שהשקיע בעולם הזה ולמד אותו והתחבר אליו, אז אני חושב ש-2016 תהיה בסופו של דבר השנה פרקת, הכי מעניינת מהבחינה הזאת. אני מאוד מאוד הייתי ממליץ באמת להתחבר לכל העולם של קונטיינרים, דוקר, קוברנטיס, וכל מה שמסביב לזה. אני חושב שזה הולך להיות העתיד, וכדאי באמת להסתכל על זה בצורה רצינית.
טוב, אז יש למה לחכות. תישארו איתנו ל-2016.
מבטיחים להיות פה.
אוקיי, אז תודה. תודה, נתי. היה מעניין. ניפגש בתחזית 2017.
אין ספק.
וגם בדרך.
אולי קצת לפני.
גם באמצע. כן.
ומי שלא רואה את הסטאפ פה, אז מאוד מרשים. צריכים להעלות תמונות של הדבר הזה, אני חושב.
לצלם.
טוב, אחלה.
נשאר הפייסבוקה.
כן.
טוב. להתראות.
תודה למאזינים, תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות. בלוג. תודה לרועי שלומי על התקצור בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לאוטברין על החסות והתמיכה הכספית.